תנור מאוד שימושי, הרבה אנשים, יש להם תנור אחד. צריך לדעת מה לעשות. איך להשתמש בתנור, גם לבשר וגם לחלב. אני נוטה להאמין שאין אחד כאן בבית המדרש שלא ישתמש בדברים האלה. כלומר, בסוף, מיוחד זוגות צעירים, בהתחלה תמיד יותר קשה ויש תנור אחד. מה עושים? איך? משתמשים בתנור אחד, גם לבשרי וגם לחלבי. אומרת המשנה, מסכת מכשירים, פרק ב', משנה ב', מרחץ טמאה, זעתה טמאה. כלומר, אם המים במרחץ טמאים, אז גם הזעה, גם העדים שיוצאים מהמרחץ, גם הם טמאים. לומד מכאן הראש. בני שיחיה, שוט הראש, כלל כף, סימן כפיו. לא, וזה בשוט. שוט הראש. שוט הראש, שאלות ותשובות. אומר הראש, האם הוא מדבר אל הטור? אולי. היו לו 10 ילדים, אז יש להם מכאן, צריך להסתכל כאן. אולי. בני שיחיה, ששאלת על אילפס חולבת, כלומר מחוות חלבית, אם יכולים לתת אותה למטה בקדרה, בקירה, תחת קדרה של בשר. כלומר, אתה רוצה לקחת מחוות חלבית ולשים אותה בתוך התנור, מתחת לסיר בשרי. יהיה לנו מחוות חלבית, מעליה סיר בשרי. נראה לי, אומר הראש, שאסור, ואפילו בדיעבד אם נעשה, הייתי אוסר הקדרה. כי הזעה עולה מן האילפס, הוא כמו חלב. כדנן, בפרק שני של מכשירים, מרחץ טמאה, זעתה טמאה. מכל הננשמין, זעה יוצאת מן הדבר חשובה כאותו דבר, נמצאת זעת האילפס חולבת היא כחלב. לומר, אומר הראש, מהמשנה ומכשירים אנחנו לומדים, שעדים נחשבים כמו הדבר עצמו. אז כמו שלעניין טומאה, העדים של המרחץ הטמא טמאים, כך עדים של דבר חלבי זה כמו אוכל חלבי. עדים של דבר בשרי זה כמו אוכל בשרי. ואם יש לי תנור והייתה מחוות חלבית ומלאה סיר בשרי, העדים החלביים עולים, פוגעים בסיר הבשרי, וזה נחשב כמו בשר, ולכן אפילו בדיעבד, אומר הראש, הייתי אוסר. אם אדם לקח בשרי וחלבי, שם אותם ביחד בתנור אחד מעל השני, אפילו בדיעבד הדבר אסור. כך נפסק בשולחן ערוך, יורדיה סימן צדיק ב' סעיף ח', מחוות של חלב שנתנו בקירה תחת קדרה של בשר, הזעה עולה ונבלה בקדרה ואוסרתה. ולכן, לאור הדבר הזה פוסק הרמה, ויורדה בסימן צדי ג', שאם אדם לקח מכסה בשרי וכיסה בטעות ציר חלבי, שגם במקרה הזה הדבר אוסר גם את המכסה וגם את הסיר. כי העדים מחברים ביניהם, המכסה יהיה אסור והסיר יהיה אסור, אלא אם כן, אחד מהם לא בן יומו וכו', אבל אם שניהם בני יומם, גם הדבר הזה אוסר. כי עדים נחשבים כמו גוף הדבר. לאור הדבר הזה, דנו פוסקי דורנו בתנור. באופן כללי אני אגיד שהפוסקים מבינים לאור הדבר הזה, שכאשר אתה עושה דבר בשרי בתנור למשל, העדים עולים והופכים את התנור לבשרי. אחרי זה אתה עושה דבר חלבי בתנור, אז העדים החלביים עולים ונפגשים עם העדים הבשריים והכל נהיה טרף. וזה חוזר אל הסיר ומטריף את הסיר, מטריף את האוכל. ולכן אתה לא יכול להשתמש בתנור לבשר ולהשתמש אחר כך לחלב, כי יש עדים בתנור שמטריפים. כך דעת הרב פיינשטיין, כך דעת הרב עובדיה, ובואו ננסה לראות פתרונות לדבר. אומר הרב פיינשטיין, שו"ת אגרות משה, יורדיה חלק א', סימן מ', הנה בתנורי הגז, הגז, שמנינה זו, אם יש חשש זהה בבישלו תבשיל של בשר מגולה, לאסור לבשל אחר כך תבשיל של חלב מגולה. אומר הרב פיינשטיין, אם היה זהה, אין להתיר לבשל תבשיל בשר ותבשיל חלב מגולין, אף בזה אחר זה לזמן מרובה. אז הרב פיינשטיין אומר, אם הייתה זהה, אם היו עדים, אז כמו ממשות שיש בתנור, אתה לא יכול להכין שם דבר בשרי או חלבי, אפילו אם עבר זמן, יש עדים בשרים בתנור, תשים חלב, הידים יורדים ואוסרים את התבשיל השני. מה עושים? אז אומר הרב פיינשטיין ביורדיה חלק א', סימן מונטט, אין לחוש לזהה אלא לבישול קדרה מגולה. אז הוא אומר, אם זה מכוסה, אין בעיה של עדים. עכשיו, יכול להיות שכל כיסוי, אולי משהו יצא, אבל זה כבר לא בעיה. בעיקרון מכוסה, כיסוי זה בסדר. לאור הדבר הזה, אז כמובן, אדם שיש לו מקום ונוח לו בבית, יעשה שני תנורים. אבל הרבה אנשים אין להם מקום בבית, בוודאי זוגות צעירים. במקרה כזה, יכולים לקחת תנור שיש לו שני תאים, תאים נפרדים. תא אחד לעשות בשרי, תא אחד לעשות חלבי. כשאני מדבר על תאים נפרדים, אני מדבר על שתי דלתות. דלת למעלה ודלת, שתי דלתות בתנור. יש תנורים כאלה, לא סתם תנור של שני תאים. כאילו, שממש יש כמו שני תנורים בתנור אחד. עכשיו, הדבר הזה אני רק אגיד שכשאתם תלכו לקנות תנורים כאלה, תראו שיש הכשר. למה יש הכשר? אז ההכשר מראה א', שבין שני התנורים האלה זה לא אותה דופן, אלא זה דופן כפולה. אם זה אותה דופן, אז אם יש עדים מלמטה, אולי זה עובר, לא בטוח שמציאותית, אבל לפחות הלכתית, כשזה פוגע בצד אחד של סיר, זה יכול להיות בעייתי גם מפנים, אז יש לי שני תאים, התא האמצעי, הוא כפול, אחד ללמעלה, אחד ללמטה. אני רק אומר שכיום כמעט כל התנורים בעולם שעושים ככה, בכל מקרה עושים עם דופן כפולה באמצע. אני לא יודע אם זה נכון, אבל פעם איזה טכנאי אמר לי שאם אתה רואה בתוך שכל תא הוא נפרד, אם אתה רואה שלמטה בפינות זה עגול ולא מרובע, לא 90 מעלות, זה מראה שזה דופן נפרדת. אם זה קצת עגול, אתם מבינים? כי כאילו יש דופן כזאת ומלמטה דופן אחרת. אולי, בכל אופן, כנראה שגם בצורה טבעית בדרך כלל זה ככה. דבר שני שהכשרים בודקים, שאין איזה מעבר של עדים בין התאים. כשפותחים את הדלת, אז יוצא החוצה. כן, בעיקרון זה מתפזר, יכול להיות שיש, אבל זה כנראה לא בעייתי, כי זה דופן נפרדת, אז כאילו אם זה לצאת החוצה ולהיכנס פנימה, זה כבר, כנראה זה לא בעיה. יש עוד דבר אחד שיש עליו מחלוקת, אם נבדוק אותו או לא. המכון הטכנולוגי בודק עוד דבר, שיש צינור להוצאת העדים. מכל תנור יש צינור. עכשיו, בתנור עם שני תאים, הרבה פעמים זה יהיה, זה תמיד יהיה צינור אחד שהולך מהתא התחתון עד למעלה, ויש לו עוד יציאה מהתא העליון. כלומר, העדים יוצאים, אם זה תא אחד או תא, יש צינור מהתא התחתון למעלה, ומעטה העליון יש גם כן יציאה שנכנסת לאותו צינור וזה יוצא החוצה. ואז הם אומרים, אולי העדים מעטה התחתון יעלו לצינור, ואז ייכנסו פנימה לתוך התא העליון. אתם מבינים? אז הם דואגים שיהיו שני צינורות נפרדים. מכון צומת לא חוששים לזה, כי הם אמרו, אנחנו עשינו בדיקות, ראינו שזה לא קורה, ואם זה קורה, כשאמר שיעלה למעלה וייכנס פנימה, זה כל כך מעט, שכל כיסוי שאתה עושה, תמיד שאתה מכסה, שהרב פיינשטיין דיבר על כיסוי, תמיד קצת עדים יכולים לצאת. אמרו, כמות כזאת זה כלום. זה שום דבר, זה לא עוסר, זה לא, לא בעיה בכלל. אז הם לא משנים את זה, זה יהיה אותו צינור. ואני חושב שעיקר הדין הוא כזה, אני חושב שבאמת זה צריך להיות בסדר, אני לא חושב שיש בעיה עם זה. אבל כשקונים עם שני תאים, לכתחילה נחפש הכשר, או של מכון צומת, או של מכון הטכנולוגי, ואם אין, או נמצאים בגלות, ושם קונים דבר כזה, אז פחות לבדוק. והיצרן, שזה דופן כפולה באמצע, ואני אומר, בדרך כלל זה ככה. בדרך כלל זה ככה היום. אז אם אדם לא יודע, יש יותר סיבות להקל מאשר להחמיר, כשנובר על שני תאים. עכשיו, היום אפשר לקנות תנורים טובים גם. שני תאים, יש תנורים טובים, תלוי במחיר שאדם רוצה לשלם, אבל יש לו אפשרות כזאת, אז יש לו מקום של תנור אחד עם שני תאים. אז אופציה אחת זה שני תנורים, אופציה שנייה זה שני תאים. אופציה שלישית, אם יש לך תנור אחד ותא אחד, זה לחסות. אם היינו רוצים להיות אחים מהדרין, היינו אומרים, טוב, תחסה גם בשרי וגם חלבי, פרווה אתה יכול לעשות פתוח, זה לא בעיה. אם אתה מכסה גם בשרי וגם חלבי, אז התנור הוא פרווה, כי אין עדים, לא בשריים ולא חלביים, אז לא מפריע שיצא פרווה, אפילו אם זה בכלי בשרי או חלבי, זה לא מפריע. אבל טכנית מאוד קשה לחסות גם בשרי וגם חלבי. בדרך כלל יותר קשה לחסות חלבי. למשל, לעשות עוגת גבינה, מכוסה זה לא כל כך הולך. יש דברים שקשה יותר לחסות. אז אדם יכול לחסות, למשל, רק את הבשרי, ולעשות החלבי פתוח. אבל במקרה כזה, אם הוא מכסה רק את הבשרי ועושה את החלבי פתוח, כדאי גם להפעיל לחצי שעה בין הבשרי לחלבי, או בין החלבי לבשרי. לא, להפעיל חצי שעה, ממיוחד אחרי החלבי, ממיוחד אחרי הפתוח. אם אדם מכסה רק מין אחד, אז כדאי להפעיל חצי שעה ביניהם, במיוחד אחרי המין הפתוח. להפעיל חצי שעה שיהיה איזה הכשר מסוים של התנור, אנחנו עוד מעט נדבר על ההכשר הזה. אז זה מה שכדאי לעשות. באופן כללי, זה ודאי פתרון אפשרי. אני רק אומר, פרקטית, כשזוג חושב לקנות תנור, תמיד כדאי לעשות שני תאים, כי בסוף לחסות, זה לא הכי נוח. אלא אם כן מדובר, יש, אמרתי למישהו, אומר, תשמע, אנחנו ספרדים, אצלנו אסור לבשל חלבי. בלי קשר להלכה, כן? אנחנו, יש לו בשרי, אין לנו חלבי. חלבי אולי עוגת גבינה לשבועות. אז אם יש כאלה, אבל רוב הספרדים קצת התקלקלו. בעניין הזה, האשכנזים קלקלו אותם, עושים פשטידות חלביות כבר, נכון? יש כבר, נכנס. אבל אם באמת מישהו אומר, שמע, אני אכפם פעם בשנה, פעמיים, אוקיי, אז תעשה, אז זה לא בעיה, אז תחסה רק את ה... אז אל תחסה את הבשרי, אבל באופן כדי רוב האנשים שיחסו מין אחד, בדרך כלל יחסו יותר את הבשרי, וחלבי יהיה פתוח, אבל חסות מין אחד, קבוע, ולהפעיל חצי שעה בין המינים. דרך הבאה היא דרכו של הרב עובדיה. הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר, חלק ה' יורדיה סימן ז', מהרב עובדיה, לכן יש להתיר לאחר מעת לעת, כלומר אחרי 24 שעות, מצליית הבשר, ובמגש המיוחד למאכלי חלב. כלומר, צריך להחליף שיהיה מגש אחר, חלבי כמובן, שתהיה בטח התבנית שאתה אופה בתוכה, לגבי הרשת שאתה שם עליה, אז כאן יש מקום לדון עם נקייה, ויכול להיות שאפשר להקל גם בזה, אבל אולי יותר טוב לשים איזה נייר כסף על הרשת של המין השני. אבל יש מקום גם להקל בלי זה, אם זה נקי ויבש. הוא מגש המיוחד למאכלי חלב, ובתנאי שיסיקו את התנור לפני האפייה כשליש שעה באופן שחומת הנור יסלק כליל את הזיעה המועטת במידה וישנה בתנור. אז הרב עובדיה אומר, תחכה 24 שעות, אחרי 24 שעות התנור נותן טעם לפגם, ולכן בכל מקרה זה לא יאסור, אבל גם תפעיל את התנור שליש שעה, חצי שעה, אם אתה מפעיל אותו אז אתה כאילו מכשיר אותו, ואז תפעיל את זה, בוא נאמר, על חום של 200 מעלות צלזיוס, או לפחות 180, שזה בערך ליבון קל, ואז התנור גם מכשיר את עצמו וגם שורף את העדים המועטים שנשארים בתנור, ישרוף אותם, ואז תוכל להקל בזה. הרב עובדיה אומנם מדבר שם על דבר יבש, אבל בפועל הרב עובדיה התיר באופן כזה להשתמש בתנור. גם בתשובת מנחת יצחק הוא כותב דברים דומים לרב עובדיה, וחלק ה' סימן כף, גם כן 24 שעות, ולהסיק את התנור. מה, מה, מה? בלי כיסוי. אז או שיטת הרב פיינשטיין שמכסים, או שיטת הרב עובדיה בלי כיסוי, אבל אז אתה צריך לחכות 24 שעות. לפי הרב פיינשטיין אתה יכול לעשות אחד אחרי השני מיד. תראה, גם אם יש משהו שניתז, גם אם יש, כנראה שאם אתה מפעיל את התנור, בוא נאמר חצי שעה, על 180 כנראה שזה כבר נשרף, שאין לזה משמעות, ואם יהיה משהו מאוד קטן, זה בטל ב-60, כנראה שאין לזה באמת משמעות. יש אנשים שבאים אליי ואומרים לי, בבית שלנו לא מוכנים לאף פתרון. לא מוכנים לחסות, לא מוכנים 24 שעות, לא הולך, לא הולך. במקרה כזה, אפשר להקל ולהפעיל את התנור לחצי שעה בין בשרי לחלבי או בין חלבי לבשרי בלי לחסות ובלי לחכות 24 שעות. זה פחות טוב, אבל זה אפשרי. למה זה אפשרי? תעברו לעמוד הבא. אני אעשה את זה בקצרה, אבל השאלה היא, האם תנור, נגיד ככה, איך בדיוק מכשירים תנור? איך ההכשרה של התנור? למה להפעיל את התנור על חצי שעה זה לא טוב לכולם? הרי יש לנו כלל, כבולו, כך פולטו. אז אני רק אגיד קודם כל, בקצרה דבר אחד, כשיש לדון בהרחבה, ונגיד אותו בקצרה, יש מקום לדון, האם כבול או כך פולטו, זה כפשוטו. בלה ב-180 מעלות, יוצאים 180 מעלות, כפשוטו. או שכבול או כך פולטו מגדיר לי את סוג ההכשרה, אבל לא את רמת ההכשרה. זאת אומרת, כבול או כך פולטו יגיד לי האם זה בעגלה, או האם זה בליבון. אם זה על ידי נוזלים, זה בעגלה. אם זה על ידי אש, זה בליבון. אבל אם זה בליבון, אז זה לא שתגיד בלה ב-180, יפלוט ב-180, לא. אם זה בלה ב-180 על ידי אש, צריך לעשות ליבון. מה זה ליבון? להכניס אש פנימה עד שיהיו ניצוצות, כאילו ליבון, יש לנו כללים של ליבון. כבול או כך פולטור רק אומר לי שצריך להכשיר את זה בליבון, אבל איך ללבן? תכניס ברנר. כלב גז לתוך התנור, תפעיל את זה ב-300 מעלות, 350 מעלות, זה נקרא ליבון. ולפי השיטה הזאת, לא יעזור להפעיל את התנור על 180 מעלות, כי זה לא נקרא כבול או כך פולטו. יש עוד דברים כאן שאני לא מעריך בהם, אבל למרות הדברים האלה, יש גם סיבות טובות לחשוב שאפשר להכשיר את התנור על ידי הפעלה שלו של 180 או 200 מעלות. ולמה? איזה הכשר צריך לתנור? ליבון או עגלה? לכאורה ליבון כי זה אש, אבל באמת באמת זה אש. מה זה ליבון? ליבון לקח את השיפוד, שמת אותו באש. האש נגעה בברזל, נגעה בבשר, נהיה בשרי על ידי אש. מה קורה בתנור? יש אש מלמעלה, אבל האוכל לא נוגע באש, התבנית לא נוגעת באש. זה הכל על ידי חום מלמעלה. ואם אנחנו מדברים על עדים, אם נדבר על עדים, שזה הבעיה שלנו, מה זה עדים? זה נוזל או יבש? נוזל. זה גז, זה נוזל, זה לא יבש. זה לא כמו ליבון. אתם מסכימים? אז יכולה דבר פשוט שבכלל תנור היה צריך הגלה. ואם זה צריך הגלה, אז להפעיל את התנור על 180 מעלות לחצי שעה או שעה, אפילו חצי שעה או 200 מעלות צלזיוס, זה רמה של ליבון קל. וליבון קל שווה להגלה. ואז לכאורה כל הדיון הזה מיותר. פשוט תפעיל באמצע בין בשרי לחלבי ונגמר. עכשיו זה לא כל כך פשוט, אני לא מעריך בזה, אבל הטור כאן בדף נון א' אומר כיסוי של ברזל ששמים וכולי על חררה שנאפת. כלומר זה על עוגה. יש אומרים שאפילו עגלה אינו צריך, כיוון שעשוי לחסות וכולי, ונראה לי שצריך ליבון. למה צריך ליבון? זה תנור שאפית בו עוגה. זה ברזל, כאילו שנמצא מלמעלה. כי ברוב פעמים נוגעת בו, זה בסדר. ועוד שהוא מזיע מהבל החררה שתחתיו. כלומר, הברזל מקבל עדים מהעוגה. מקבל עדים מהעוגה, אבל עדים זה נוזל. אבל כאילו בטור אפשר להבין שאם זה מקבל עדים מהעוגה, כיוון שעוגה זה דבר יבש, אז גם העדים שלה זה דבר יבש, וזה כאילו נהיה צלי. אתם מבינים? זה קצת... אפשר להבין את זה, אולי. אבל במשנה ברורה, כשהוא מביא את הדין להלכה, הוא כותב, צריך ליבון, לפי שברוב הפעמים נוגע כיסוי בגוף החררה שתחתיו, ובולע ממנו טעם החמץ, שלא היה די משקל, בחום האש. כלומר, המשנה ברורה הביא את הטעם שנוגע. לא הביא את הטעם של עדים. ובאמת, הסברה הפשוטה היא לכאורה כזאת, ויכול להיות שגם את הטור אפשר להבין אחרת, אבל בגלל שיש כאלה שהבינו שאולי צריך כאן ליבון, אז נכנסו לכל הפלונטר הזה, כי אם צריך הגלה, אז אין בעיה. זה ליבון קל, זה ודאי שווה הגלה. אז יש כאן סיבה להגיד שאולי זה עובד, גם כך. דבר נוסף אומר הרב פיינשטיין, שאם האש של התנור, המקור הבא כאן, היא מלמעלה, אז האש שורפת, אין לחוש לזהה, גם בקדרות מגולות, כי הוא נשרף. לפני שהזיעה תגיע לתנור, אם יש אש מלמעלה, אז כל הזמן האש שורפת. אין באמת עדים שמגיעים לשם, אולי קצת, שהם בטלים. והיום בתנורים שלנו, יש מלמעלה. אש. אז לכאורה, אם אדם באמת מפעיל את התנור, בין הדברים, לכאורה זה צריך לעבוד. אז לכתחילה אנחנו מעדיפים ללכת, כמו הרב עובדיה עבר הרב פיינשטיין, למרות שהרב עובדיה יכול היה גם לחשוב על תשובה יותר מקלה, במיוחד שמדובר על היתר הבלה, אבל הוא לא כתב כך, אז כיוון שהוא החמיר, והרב פיינשטיין החמיר, אנחנו או נחסה או נחכה 24 שעות. אבל בית שלא עושה את זה, ועושה אחד אחרי השני. כיוון שיש סברה טובה להגיד שזה כן עובד הכשרה, יש מקום לדבר הזה. מה קורה בבית שאפילו את זה לפעמים לא עושים? יש מישהו שאמר לי, תשמע, בבית אני מבקש שיעשו, אבל הוא אומר, יש לו אח לא דתי. הוא לפעמים יכול לעשות בשר, חלב, אחד אחרי השני, לא ביחד, אבל לא להמתין. כשאני הייתי בכיתה י' למדתי בישיבת נתיב מאיר. ופעם אחת, בסדר ערב, בשעה 7:30, קוראים לי מבית המדרש תורנים לחדר אוכל. אומרים לי, בוא מהר למטה, יש בלגן. ירדתי לחדר אוכל, בטעות, מישהו שם את כל הפיצות בתנור הבשרי. שם את כולם שם. אומרים לי, מה לעשות? עכשיו תשמעו, אני בחור בכיתה י' 400 פיצות. מה עושים? 400 פיצות. טוב, אני מנסה לחשוב מה לעשות. אני אומר, טוב, אני אתקשר לרב של בית וגן, הרב מנהר. אתקשר אליו בטלפון, הוא עונה לי. אני אומר לו את המקרה. הוא אומר לי, מה זה פיצה? קודם כל זה היה נחמד לראות בן אדם שלא יודע מה זה פיצה. אז לקחתי כמה דקות להסביר לו, מה זה פיצה? אמר לו, בצק, וגמינה צהובה, וטוב, מסביר לו. הוא אומר לי, טוב, תזרוק את הכל. טוב. אמרתי לתורנים לזרוק. בינתיים החבר'ה יודעים, אנחנו יודעים בישיבה תיכונית, חבר'ה יודעים בדיוק באיזה יום יש פיצה. הם מריחים את זה עוד מהסדר. אני זוכר, יורדים למטה, והתורנים זורקים, מה קרה? שמנו את זה בתנור השני, יש חבר'ה אומרים, ככה עושים אצלנו בבית. וואו, היה בלגן עצום. עכשיו תראו, ברור שזה לא בסדר לחמם ככה את הפיצות. אמנם אין משיבין את הארי אחרי מותו, אבל לא ברור לי שהייתי אוסר את זה. לא ברור לי שהייתי אוסר את זה. למה לא? כי קודם כל ראינו ברב פיינשטיין שאם האש למעלה אז היא שורפת. יש עוד כמה דברים שאני לא אעריך, אבל תסתכלו כאן בשו"ת יביע עומר, שיש עוד שני ספקות. ספק אחד, האם זיעה יורדת? כלומר, במקרה של הראש הייתה מחבת מעל סיר. והעדים מהמחבת החלבי עולים למעלה ופוגעים בסיר, זה אסור. בתנור כדי לאסור אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שהעדים עולים ואחר כך גם יורדים. האם באמת זה מה שקורה? אז יש כאלה שאומרים לא, עדים לא יורדים, הם רק עולים. דבר נוסף, שאולי העדים בכמות הקטנה שיש שם הם בכלל בטלים ב-60. אומרים זה המקור הבא כאן ברב עובדיה. יש עוד דבר שאני רק אגיד בקצרה, אבל יכול להיות שתנורים היום באמת כמעט שאין שם עדים בכלל, מעט מאוד. למה? כי בעדים היום, בתנור היום יש תרמוסטט. החום בתנור הוא בטמפרטורה אחידה, חוץ מבהתחלה, אבל רוב האפייה זה אחיד. אם הטמפרטורה אחידה לא יכולים להיות עדים. עדים נוצרים כשיש הפרשי טמפרטורות. לא יכולים להיות עדים. למה כשפותחים את התנור רואים מלא עדים? כי פתחנו את התנור, אתם מבינים? כשהתנור סגור, אם יש אור בפנים, לא תראו עדים. תסתכלו פעם בתנור. לא תראו עדים. כי אם אין הפרשי טמפרטורות, אין עדים. אז יהיה עדים אולי בהתחלה קצת, וכשאתה פותח, וכשאתה פותח הכל יוצא החוצה. אז בוא נגיד כך, יש מקום לדון בדיעבד, להקל, לפחות כשנתקעים, או בבית שנתקעים. יש מקום לדון. אני, כל שירותי הצבאי, לא אכלתי עוגות שהחבר'ה הביאו, חוץ מחבר'ה שידעתי שהם ממש דוסים, כי פחדתי שעושים בתנור אחד אחרי השני. בלי לעשות שום דבר, כי זה לא היה ידוע אז לפני עשרות שנים. היום אני לא הייתי מחמיר בזה בצורה כזאת. אבל היום אני לא מחריר, כי יש הרבה דברים שאני יודע היום שאז לא ידעתי, כמו שאמרת לכם עכשיו. אבל אני בכוונה נותן את הרמות השונות. לכתחילה שני תנורים או שני תאים, זה מה שעדיף בבית לקנות לכתחילה. כך ראוי שיהיה בבית. זה תמיד יותר טוב ותמיד חוסך בלגן, ויום שישי רוצים בשרי, חלבי, שני תנורים או שני תאים, כל אדם שמתחתן כדאי שכך יעשה. אם אין, או לחסות את אחד המינים ולהפעיל לחצי שעה, או לחכות 24 שעות ולהפעיל לחצי שעה ואז לעשות פתוח. אלה הדברים לכתחילה. אמרתי שבדיעבד, בבתים שלא שומעים לנו, יש בעיות, אז יש מקום לדון על הפעלה של חצי שעה, ולפעמים בדיעבד, גם אם אדם עשה אחד השני, יש מקום לדון. ואם זה מאכל יבש, זה עוד יותר קל. כלומר, אם זה אחד אחרי השני בדברים לא עם רוטב, אלא יבשים, אז הרב פיין שאומר שאולי בזה בכלל אין בעיה של זהה, אז בטח בדיעבד אפשר להקל. אז אנחנו ראינו את עיקרי הדברים בתנור. אני רק אגיד דבר אחד אחרון, שיש אנשים שיש להם תנור פירוליטי. Self-cleaning, ניקוי עצמי. בדרך כלל זה מגיע ל-350 או 400 מעלות. אם זה כך, זה נחשב ליבון חמור. ואז אחרי הפעלה כזאת, אפשר לעבור מבשרי לחלבי. זה לא פרקטי למי שכל הזמן רוצה לעשות בשרי וחלבי, כי self-cleaning, אתה סוגר, זה ננעל לשעתיים, שלוש, זה לא בריא לתנור לעשות כל הזמן זה. עושים את זה פעם ו... זה טוב למי שעושה מעט פעמים בשנה חלבי. זה טוב כשרוצים להכשיר תנור לפסח, אז self-cleaning עושה אותו מהדרין, כי זה ממש ליבון חמור. בצורה שוטפת זה פחות יעיל, אבל לזה זה יכול לעזור. ובעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נדבר על מיקרוגל ונראה את הדברים בבשרי וחלבי גם שם.